אמר השכל, אתה צריכים אנו לבוא אל הדרגת זמני הנשמה והגוף ומצביהם השונים האלה. אבל עוד הקדמה אחת צריך להקדים מתחילה, והוא, כי זה פשוט שהרבה חוקים ודרכים הרבה צריכים כדי להשלים לכל ענייני האדם ולכל ענייני הבריאה בכל זמניהם. זאת אומרת, האדם צריך להשלמה בכל מיני תחומים כדי להשיג את השלמות. וכבר נאמר, רבות עשית אתה השם אלוקיי, נפלאותיך ומחשבותיך אלינו. כך אומר דוד המלך. אז מה המשמעות? רבות עשית אתה השם אלוקיי. היית צריך לעשות הרבה דברים, כן? כשהכל מכוון אלינו. ונאמר, מה גדלו מעשיך השם, או מה רבו מעשיך השם. אך על כל פנים צריך שיהיו הפרטים, זאת אומרת, גם אם אני מדבר על הרבה פרטים, כן, רבות עשית אתה השם, אז הוא אומר, אבל על כל פנים צריך שיהיו הפרטים נכנסים ובאים תחת הכללים. זאת אומרת, צריך למצוא, לרכז את הפרטים לפי כללים מסוימים, והכללים לא יהיו כל כך, אבל פרטיהם הם שיהיו רבים, ויספיק לכל הצריך בכל הבריאה הזו.
מה זה אומר זמני הנשמה והגוף?
מה?
זמני הנשמה והגוף
מתחילת ה... אתה צריכים אנו לבוא אל הדרגת זמני הנשמה והגוף, זאת אומרת, החילוק בזמנים, החילוק בזמנים, של הנשמה, הוא ידבר על זה אחר כך אני חושב, של הנשמה והגוף. הזמנים שבהם הנשמה יותר שולטת, או הגוף יותר שולט, הוא ידבר על זה, אני חושב. אז אומרת הנשמה, אמרה הנשמה, זה פשוט ודאי, אין פרטים שאין עליהם כללים. ומה שהפרטים מייגעים הדעת לקבצם, הכללים נוחים הם אליו לקבל אותם. בקיצור, צריך לרכז את הפרטים, כל מיני פרטים תחת כלל שמייחד אותם. על כן, אחר הכללים צריך לרדוף ולא אחר הפרטים. עכשיו הוא אומר כך, אמר השכל, וכך אמרו חז"ל, לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. זאת אומרת, מעניין, ההדרכה, לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. תשתדל את כל האוסף של הפרטים לרכז לפי כללים. לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים. תשתדל לרכז את הסדר מחייב לרכז פרטים שיש להם מכנה משותף יחד. לדעת שהם כלולים בכלל הזה, ופרטים אחרים כלולים בכלל אחר, ועוד פרטים כלולים בעוד כלל. לעולם יהיו דברי תורה בידך כללים ולא פרטים.
רק כדי לעשות ככה?
בטח. זה הדרכה. הנה, תראה, לעולם יהיו דברי תורה בידך, זה פירוש הוא הרבה יותר קשה כשאדם, למשל, אם אדם ילמד, איך קל לאדם לזכור את מה שהוא למד. אם הכל מסודר אצלו לפי כללים, כן? אז אפילו אם הוא לא זוכר את כל הפרטים, אבל כיוון שהוא זוכר את הכללים, מתוך הכללים, אחר כך הוא יכול להיזכר, יכול להיזכר ויכול לתת גם הסבר, כן? אני אתן דוגמה. שואלים הורי הוראה שאלה. אז בשאלה הזאת הוא לא נתקל. לא שאלו אותו את השאלה הזאת, אבל התורה שהוא למד מסודרת אצלו לפי כללים. לפי הכללים הוא יכול לבחון איך להתייחס לפרט המסוים שעכשיו אתה שואל. כי הוא יודע, יש לו את העקרונות שלפיהם הוא בוחן, הוא צריך לבחון שאלה מהסוג הזה, ועל פי העקרונות שהוא ייצב לעצמו, הוא עכשיו יכול לדון, כן? אז הרבה יותר... לזכור את כל הפרטים הרבה יותר קשה אם אתה, אבל אם אתה יודע את הכללים, הכל מסודר לפי כללים, אז הכללים נותנים לך אחר כך אפשרות להתייחס לכל פרט ופרט. גם אם אתה לא תזכור את הפרט, אבל אתה את הכלל יודע, על פי הכלל אתה יכול לבחון כל פרט ופרט. זה לכאורה כוונת הספרי. כל פנים הוא אומר, נחזור לענייננו. הנה ראית כבר היות שתי מידות לא התברך. או הנה ראית כבר, סליחה, הנה ראית כבר, היות שתי מידות לא התברך, הסתר פנים והארת פנים. הן המה שורש, כמו שהוא הסביר, שורש וסיבה לגוף ולנשמה. הגוף זה הסתר פנים, הנשמה זה הארת פנים. ולנו להבין שתי המידות האלה, כל אחת בפני עצמה, בכל פרטיהם הרבים הנכללים תחת כלליהם, למען דעת ענייני הנשמה והגוף. קודם כל, כל אחד בפני עצמו, בכל פרטיהם כמו כן. זאת אומרת, קודם כל אדם צריך להכיר את הגוף מצד אחד, ואת הנשמה מצד שני. הכרת הגוף היא נוגעת להכרת כל הפרטים הנוגעים לגוף. וכמו שהוא צריך להכיר את כל הפרטים הנוגעים לגוף, צריך להכיר את כל הפרטים הנוגעים לנשמה. אחרי אשר זאת מצאנו וידענוה, יש לנו לדעת ידיעה נוספת. עוד, ששתי מידות הללו באות כאחת להנהיג לעולם כולו וליושביו. זאת אומרת, ההסתר פנים וההארת פנים. כן? שתי המידות הללו באות כאחת, יחד, להנהיג לעולם כולו וליושביו. ואין לך דבר, אומר הרמח"ל, אין לך דבר שאין לו מקום לשתי המידות הללו. אין לך דבר שאין לו מקום לשתי המידות הללו. האסתר בית גליה וההערה בית קסיה. וכמו שביארנו לאל. זאת אומרת, האסתר הוא גלוי. מדוע? מה פירוש הוא גלוי? יש פה כמין דבר והיפוכו. האסתר הוא גלוי. הרי מה שאנחנו רואים, החושים שלנו, העין, האוזן, החושים שלנו נפגשים עם המציאות כמות שהיא. יש הנהגה של העולם שהיא בהתקסיה, היא לא גלויה. היא לא גלויה. אנחנו נפגשים עם הגלוי, אבל הגלוי זה ההסתר פנים. הרי המציאות כמות שהיא, היא המסתירה. היא המסתירה. לכן העולם נקרא עולם. כי הוא מעלים. המציאות כמות שהיא, היא המציאות, המציאות הגלויה כביכול, היא למעשה המסתירה. כן? משום שהפגישה שלנו עם החומר, הרי מה העין שלנו רואה? העין שלנו מסוגלת להבחין במוחש. מה האוזן שלנו שומעת? היא שומעת קולות. הפגישה שלנו היא פגישה עם החומר, עם המציאות החומרית, עם המציאות הגופנית. אז אנחנו נפגשים עם האסתר, כן? אבל מצד שני, ההערה היא המחוסה, היא לא גלויה. היא פועלת בהתקסיה, לא בגלוי, כן? כל המושג, כל ההפעלה הנשמתית של המציאות, של האדם ושל המציאות בכלל, היא לא גלויה. הארת פנים היא נסתרת, זה מה שהוא אומר.
שני הדברים האלה קוראים ביחד?
כן, זה מה שהוא רוצה לומר. הוא אומר, אנחנו קודם כל צריכים את שתי ידיעות. ידיעה אחת, כמו שהוא אומר, זה להכיר מצד אחד את ההסתר, ומצד שני את ההארה. את ההסתר עם כל הפרטים שלו, ואת ההארה עם כל הפרטים שלה. אחרי זה צריך לדעת ששתי המידות האלו הן מנהיגות את העולם יחד. העולם מונהג גם על ידי הסתר פנים וגם על ידי הארת פנים. יחד. שתי המידות האלה הן מנהיגות את העולם יחד, כמו שהוא אומר.
אני מכיר מקודם, לא? שכרגע העולם בהנהגת משפט, אבל בסופו של...
נכון. כן, נכון. עכשיו הוא אומר, אחרי כן, יש פה שלושה שלבים. שלב ראשון הוא אומר, צריך להכיר את מה שקשור להסתר, באופן יסודי, ואת מה שקשור להערה באופן יסודי.
אחרי זה... הנהגת המשפט וההערה זה הנהגת האיחוד או שם?
כן, בטח שיש קשר.
ההסתר בית גליה זה הנהגת המשפט?
כן, אבל זה לא רק זה. הרי הוא אמר למעשה, כל המציאות החומרית שאנחנו מכירים היא הסתר פנים. זה לא רק הנהגת המשפט. כל המציאות החומרית, כל המציאות החומרית היא נובעי הסתר פנים. הגוף, הוא אומר, זה הסתר פנים. המציאות החומרית היא הסתר פנים. המציאות הנשמתית היא הערת פנים, כן? אז הוא אומר, אז ידיעה, יש פה, כמו שאמרתי, שלושה שלבים. שלב ראשון זה לדעת כל דבר בפני עצמו, עם הפרטים שלו. שלב שני, לדעת שהעולם מונהג על ידי שתי המידות האלה יחד. זה השלב השני. השלב השלישי, הוא אומר, אחרי כן, נלך להבין ולהשכיל התולדות היוצאות מחיבורי שתי המידות האלה. מה התולדות היוצאות מהחיבור שבין שתי המידות האלה? ביות גוברת האחת או האחרת. הרי לנו שלוש ידיעות. הוא חוזר על מה שאמרנו. ידיעת שתי המידות זו לעצמה וזו לעצמה. ידיעת חיבורם לפעול תמיד גם יחד. זה השלב השני. והשלב השלישי, ידיעת התולדות הנולדות מן החיבור הזה למיניהם, לפי התגבר בהם ההסתר או ההערה. זאת אומרת, זה לא קבוע, זה משתנה, כמו שהוא אומר. לפי התגבר בהם ההסתר או ההערה. אמרה הנשמה, מתבוננת אני אחר מה שאמרת שרצה הקדוש ברוך הוא להראות סדרי בריאתו ודרכיה בבריאה עצמה, שעל פי דרך זה, הן השתי המידות שבם האדם מתנהג, שבם נברא, נראות בו עצמו. זאת אומרת, באדם יש, כמו שאמרנו, גוף ונשמה. הגוף אסתר, הנשמה הערה. אז הוא אומר שעל פי דרך זה, הן השתי המידות שבם האדם מתנהג, שבם נברא, נראות בו עצמו בשני החלקים שמהם הוא מורכב ובנוי. והיינו, הגוף והנשמה. וזהו עניין הידיעה הראשונה שזכרת, וגם השנייה, יש לנו ההקבלה מבוארת באדם, מהאדם עצמו. האדם עצמו יש בו חיבור של שני הכוחות האלה, גם האסתר וגם ההערה. כי הנשמה הלא היא מתחברת לגוף ומתפשטת בכל חלקיו. כן, הנשמה מתחברת לגוף ומתפשטת בכל חלקיו לעשות כל פועל נשמה, על ידי שניהם שווים כאחד. אך, אומרת הנשמה לשכל, לשלישית השאלה ממך. זאת אומרת, אני מוצא תקבלה לשני השלבים שעליהם דיברת באדם. מה ההקבלה לשלב השלישי שדיברת עליו? מה שהוא קרא לו תולדות, לחיבור שבין הנשמה לגוף, בין ההסתר פנים לבין ההערה. איפה נמצא הקבלה לשלב השלישי? היש לה הקבלה? כי לא מצאתי האנוכי. אז הוא אומר כך, שימו לב, אמר השכל, גם לזאת תמצא הקבלה באדם עצמו. אם תדקדק דקדוק עמוק על הבניין הזה של האדם, כי הנה, מלבד אידמות, מלבד הדמות של הגוף בתבניתו, ומלבד הנשמה שבו בצורה אשר לה, זאת אומרת, יש גוף ויש נשמה בגוף, אבל החיבור הזה שבין הגוף לנשמה יוצר תולדה. מה התולדה? הנה יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם. אבל כמו שהוא אמר, דקדוק עמוק. הוא אומר, יש דבר אחד נמצא מהתחברות שניהם. מה הוא? הוא אומר, זיו הפנים. זיו הפנים של האדם הוא תולדה מהחיבור של הגוף והנשמה. אז הוא אומר, ותראי, שזה המשתנה החי מן המת. ולא זו בלבד, כי אפילו השתנות יישוב הנשמה בגוף, אומר, לא רק שבזיו הפנים ניכר ההבדל שבין אדם חי לאדם מת. אתה רואה, יש אדם חי ויש אדם מת. איך אתה יכול להכיר שהוא מת או חי? הוא אומר, זיו הפנים מראה אם האדם חי או מת. אבל לא רק זה, לא רק שזיו הפנים יכול להראות שהאדם חי או מת. הוא אומר, יותר מזה, הלא תראי, הוא אומר, כי אפילו השתנות היחס שבין הנשמה לגוף, או באיזה מצב הגוף נמצא בחיבור שלו עם הנשמה, אתה יכול לראות על זיו הפנים של האדם. איך אתה רואה? הוא אומר, הלא תראי, אתה רואה חס וחליל האדם שהוא חולה. על פניו ניכר שהוא חולה. על הפנים ניכר שהאדם חולה. אז הוא אומר, ולא עוד, אלא אתה יכול לראות בזיו הפנים של האדם גם את המחשבות שלו. שוב, זה לא כל אחד מסוגל. לא כל אחד מסוגל. צריך בשביל זה, צריך בשביל זה בקיאות, כן? עמקות. אבל בזיו הפנים של האדם אפשר לראות את את היחס שבין הגוף והנשמה. זה מה שהוא אומר. ולא עוד, אלא שמחשבת הלב נראית בו. הלא תראי, יש מושג שנקרא פנים שוחקות, פנים זועפות, פנים מסבירות, כולם עידיהם אמה של המחשבות הנסתרות בקירוב הלב. עכשיו הוא אומר, ואין הזיו הזה, זיו הפנים, לא נמצא, אין הזיו הזה נמצא לא לנשמה בפני עצמה, אי אפשר לראות בנשמה, כן? מה היחס? כי הרי זיו של גוף הוא, זה נראה בגוף. מצד שני, ולא לגוף בפני עצמו. כי אין לגוף זיו ולא הנשמה. כשאין נשמה באדם, אין זיו ניכר על הפנים. כשאדם מת, הסתלקה הנשמה, אתה לא רואה על הפנים שלו שום 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 זיו. אבל הוא הדבר הנולד מחיבור הנשמה והגוף ביחד. ולא דבר ריק הוא העניין הזה. זאת אומרת, אל תזלזלי בתופעה. בזיו הפנים הניכר על האדם שבאמצעותו אפשר להכיר. אז הוא אומר, כי ביות הנביאים מדמים צורה ליוצרה, כמו שביארנו, בהתראות להם הכבוד העליון במידותיו, וממשל משלים, הוא בהראותו את מידותיו לעיניהם, למשל, כבחור גיבור למלחמה, או כזקן מלא רחמים לישיבה, וכבאמרם ז"ל בחגיגה, הנה אין הנביא ידמה, ולבבו לו, כן יחשוב, להבין במראה נבואתו, זאת אומרת, הנביא, כשהוא רואה כביכול את מה שהוא רואה בחלום, כן? את מה שהוא רואה בחלום, במראה הנבואה, הוא אומר, על פי המראה שהוא רואה, הוא יכול לקבוע אם זה גילוי של הסתר פנים, או גילוי של הארת פנים. כן? ואת הנולד מחיבוריהם, כמראה אדם עליו מלמעלה, אשר לא גוף ונשמה, ופנים מהירות, מחיבור שני, הוא יכול לראות, עם הפנים מהירות, עם הפנים שוחקות, עם הפנים זועפות, המראה שהוא רואה, מראה לו לאן הנטייה, לאן זה נוטה. עם מסבירות, עם שוחקות, עם זועפות, ומזה הוא יודע, לדעת כל אשר יעשה, השם אלוקים דבר בעולמו, להימין או להסמין. זאת אומרת, הוא אומר, במראה הנבואה, נראה לו, מה שנראה לו במראה האדם שהוא רואה, על פי זה הוא יכול, את זה הוא יכול לפרש, את זה הוא מפרש, זה מה שהנביא מפרש. הוא רואה מראה, ומהמראה שהוא רואה, הוא מפרש מה רוצים לומר לו, מה רוצים לגלות לו, מה רוצים להודיע לו. אמרה הנשמה, די לי אתה בזה לעניין ההקבלה. אמרנו, שלוש הקבלות. נשוב לידיעת ההנהגה עצמה בהדרגותיה.
אז מה המעלה
המיוחדת
שבזיו הפנים?
לא, הנשמה שאלה אם יש הקבלה באדם ליסוד השלישי שהוא אמר. התולדה נמשכת מחיבור הנשמה והגוף, או מחיבור הסתר הפנים והארת הפנים. אז הוא אומר, יש לזה הקבלה באדם, וההקבלה באדם היא זיו הפנים. היא המקבילה להנהגה של הבורא את העולם בשתי המידות האלה יחד. הרי היא שאלה, האם יש הקבלה באדם עצמו גם לשלב השלישי, לנקודה השלישית שהוא דיבר עליה? אז הוא אומר השכל, כן, יש הקבלה. זה מה שהוא רוצה להגיד. אמר השכל, הנה זה יוצא ראשונה בתולדות חיבורי שתי המידות האלה כאחד. המצב השלם שראוי להיות לאדם בזמן השלמות האחרון אשר יהיה לו. כן, והדבר מבואר מעצמו, שהמדרגה התכליתית אשר היא תהיה סוף כל עילוי האדם, זאת אומרת, עכשיו הוא אומר יסוד, אומר הרמח"ל יסוד, המדרגה התכליתית אשר היא תהיה סוף כל עילוי האדם, היא הנקבעת ראשונה. זאת אומרת, הסוף מודגש כבר בהתחלה. הסוף בא לידי ביטוי כבר בהתחלה. המדרגה התכליתית אשר היא תהיה סוף כל עילוי האדם, היא הנקבעת ראשונה, כי מאז התעצל הנשמה ממקורה, צריך שיהיה בחוקה השלמות היותר גדולה שתוכל להגיע אליו בסוף הכל. אלא שיאמרו לה מלמעלה לחי ומעטי את עצמך. זאת אומרת, הוא אומר כך, הנשמה מתגלה לה, מתגלה לה התכלית, היעד, עוד לפני שהיא נשלחת לעולם הזה. רק אומרים לה לחי ומעטי את עצמך. כהנהגת הקדוש ברוך הוא בעולם, שמיעט את עצמו בשלב הראשון, עד כדי להגיע לשלב הסופי, התכליתי. אז הנשמה גם כן, הוא אומר, היא לפני שהיא נשלחת למציאות, לפני שהיא יורדת לעולם, מתגלה לה כבר, מתגלה לה התכלית. לאיזה, מה יהיה בסוף? זה מה שהוא אומר.
הוא מסביר למה?
לא, כך, זה המציאות. כי מאז התעצל הנשמה ממקורה, צריך שיהיה בחוקה השלמות היותר גדולה שתוכל להגיע אליה בסוף הכל. אלא שיאמרו לה מלמעלה, לחי ומעטי את עצמך, עד אשר תשוב אל מקומה הראשון בהתעלותה על פי מעשיה. עכשיו הוא אומר, אך לא שבריאתה ממועטת בתחילתה, ויהיה אלו... זאת אומרת, הוא אומר, הוא רוצה לשלול פה, הבנה לא נכונה. לא שבריאתה ממועטת בתחילתה, ויהיה עילויה מרובה אחריה. אין דבר כזה, הוא אומר. אין כל חדש תחת השמש. זאת אומרת, מה שיהיה בסוף, נמצא כבר בהתחלה. רק מה? אומרים לה לנשמה, לחי ומעטי את עצמך. אבל מה שיהיה בסוף, נמצא כבר בהתחלה. הבכוח, בקיצור, הבכוח נמצא בשלב הראשוני. ומגלים אותו בשלב הראשוני. אלא מה? אומרים לה לחי ומעטי את עצמך, כדי שהיא תגיע בסופו של דבר אל היעד. זה מה שהוא אומר.
השלב הראשוני זה רק נמצא בכוח או שנמצא בפועל ואז מעטי את עצמך?
אז הוא אומר, איך הלשון?
היא לא מרוממת את הגוף בפועל בהתחלה.
הנה, תדייקו במילים שלו. דייקו במילים. הוא אומר, כי מאז התעצל הנשמה ממקורה, צריך שיהיה בחוקה, השלמות היותר גדול, השלמות היותר גדולה, שתוכל להגיע אליו. מאז התעצל הנשמה ממקורה, מהרגע שהיא כביכול נאצלת מהמקור, כן? צריך שיהיה בחוקה, הכוונה היא, הבכוח שלה נושא את כל, את כל העתיד, את כל היעד, את כל התכלית. רק מה? אלא שיאמרו לה מלמעלה, לחי ומעטי את עצמך. הוא אומר, אי אפשר להבין, לומר, שכביכול הנשמה... במהלך היותה בעולם הזה, כתוצאה מהפעילות שהיא פעלה, או מהעשייה שהיא עשתה, היא השיגה דבר שיותר ממה שהיה בה בהתחלה. אין דבר כזה. אין כל חדש תחת השמש. אבל הסדר הוא הפך מזה. כי בכוחה גדול מאז תתעצל. זאת אומרת, כשהיא נאצלת כביכול מהמקור, היא נאצלת עם כל הכוח. כן? אחר ימעטו לה. עד אשר תשוב לאיתנה. ועל כל פנים, אומר הרמח"ל, סוף המעשה, תחילת המחשבה. סוף מעשה ומחשבה תחילה. סוף המעשה, תחילת המחשבה. על כן, הוא אומר, שלמות האדם הוא הנקבע ראשונה. השלמות של האדם היא נקבעת כבר בהתחלה. ואחריו, מיעוטו. לשוב במעלות אשר ירד בו. להתעלות אל שלמותו, כאשר הוא... במילים אחרות הוא רוצה לומר, האדם, היסוד שכתוב כאן, שהאדם לא צריך, מה שנדרש מהאדם זה לגלות את מה שיש בו. זה לכאורה הרעיון שהוא רוצה להביע. נדרש מהאדם לא להשיג דבר שהוא לא שייך אליו. כל מה ששייך, מה שנדרש מהאדם זה להשיג את מה שכבר יש בו. לגלות את הכוחות שקיימים בו. הכוחות קיימים, רק הנקודה היא הוא צריך לגלות אותם. הוא לא צריך להשיג דבר מחוץ עלו. הוא משיג את מה שיש בו. זה לא משהו חיצוני. היכולות של האדם הן יכולות עצמיות. האדם לא משיג דבר מחוץ עלו. הוא מגלה את מה שיש בו. זה מה שנדרש ממנו. לא להשיג משהו חיצוני. להתעלות אל שלמותו כאשר הוא חק לו מתחילה, ונמצא, או אומר הרמח"ל, ונמצא, שמצב השלמות אשר לאדם הוא שנבחן ראשונה. הוא שנבחן ראשונה. והוא דרך וזמן שתהיה הנשמה, היא לבדה שולטת ומושלת לגמרי, בלא שיש שום שליטה לגוף כלל, וכאילו אינו. כי כולו משובד וכפוף לגמרי תחת ממשלת הנשמה בתארתה, עד שאינו אפילו עולה בשם. יען רק המציאות יש לו, אך לא שליטה. מה הכוונה? הוא מתכוון לומר, הרי הוא מדבר פה על הנשמה בגוף. מה הוא אומר? נמצא שמצב השלמות אשר לאדם הוא שנבחר ראשונה, ובשלב הראשון הוא אומר, תהיה הנשמה לבדה שולטת ומושלת לגמרי, בלא שיש שום שליטה לגוף כלל. עד כדי כך, כאילו הוא לא קיים. אז הוא כן קיים, אבל הוא כאילו אינו. כי כולו משובד וכפוף לגוף לגמרי, תחת ממשלת הנשמה בתארתה, עד שאינו אפילו עולה בשם. יען, רק המציאות יש לו, אך לא שליטה. וזה פשוט, כי שליטת הגוף אינו אלא חשיכה, זאת אומרת, הוא אומר, כי שליטת הגוף אינו אלא חשיכה ואופן לנשמה. אם הגוף שולט, פירושו של דבר, שלנשמה זה חושך. כי הרי אין עניין הגופניות, כמו שהוא הסביר, אלא הסתר הערה. הסתר הערה. מה זה גוף? גוף זה הסתר פנים, כמו שהוא אמר. ומשהו ממנו, אפילו משהו ממנו, משהו ממנו, כלומר, איזה שלטון של הגוף, באיזשהו תחום, מעכב. כי אי אפשר לשליטה אפילו קטנה לגוף, שלא יחסר כנגדה איזה אור וכוח מן הנשמה. על כן הזמן שתהיה הנשמה בכל גבורתה, שלא תחסר כל בה ממה שראוי לה לשלמותה, הוא הזמן ודאי שאין לגוף שום שליטה. על כן אין לנשמה שום מונע. אך לא תאמר שלא יהיה לו מציאות, כי כבר אמרנו שהגמול צריך שיהיה לשניהם, אבל שליטה לא יהיה לו, ויהיה כולו כרוך אחר הנשמה, בלתי מתפרד ממנה, כי לא יעשה דבר לבדו, ולא יהיה ברצונו מה שלא יהיה ברצונה, עד שכמעט לא יהיה נבחן, הוא חוזר על זה כמה פעמים, הוא יימצא, אבל כיוון שהשליטה היא שליטה מוחלטת של הנשמה, כמעט לא יהיה נבחן לדבר בפני עצמו, אלא כמו מובלע בין כוחות הנשמה הטהורים.
במצב כזה הוא לא ממעט את ההערה של הנשמה?
כן, כך הוא אומר, כן. במצב כזה שבו הוא נשלט באופן מוחלט על ידי הנשמה, אז הוא לא ממעט את הערת הנשמה, ההפך. ההערה של הנשמה היא הגוברת.
למרות שהוא חומר.
מה?
למרות שהוא חומר.
למרות שהוא חומר. מצב פחות מזה, או מצב פחות מזה, הוא בהיות הגוף נבחן בשליטתה קצת. כי על כן יגיע כנגד זה, זאת אומרת, אם הגוף נבחן בשליטתה קצת, הכוונה לא באופן שלם, יגיע כנגד זה חיסרון אל הנשמה. לבלתי היותה שלמה בכל הדר תפארתה. אך השליטה כלשהו לא תוליד אלא חיסרון כלשהו. אבל אם תרבה השליטה, ככל שתרבה השליטה של הגוף על הנשמה, ירבה החיסרון. ואומנם אם נדבר בכלל אחד לבד, נאמר שיש בזה שלושה זמנים. שלושה זמנים. הוא אומר, זמן שליטת הנשמה לגמרי, זמן שליטת הגוף קצת, וזמן שליטת הגוף לגמרי. אך אם נלך בדרך ההדרגה להבין עוד מצבי הגוף הזה בשליטתו, אז נוכל לחלק אותו לחמש מדרגות, ונוכל למנות בו על דרך הכלל ואליהם. עכשיו הוא מונה חמש מדרגות. אז הוא אומר כך, מדרגה ראשונה, אלוהי שיהיה לו, יהיה לגוף מציאות. אך לא שליטה כלל, ואין לו שליטה בכלל, הוא נמצא, אבל בלי שליטה. עד שלא יהיה שום רמז בעולם מענייני הגופניות, כן? כאשר יש אתה. ונמצא שבמצב הזה לא ימצא האדם בעצמו, או לא ימצא האדם בעצמו, שום דבר מאותם שיש לו אתה בהיות גופניותו שולטת בו. אומר הרמח"ל, המדרגה הזאת של הגוף, יש מציאות, רק אין שליטה, זה המצב השלם יותר שבכל המצבים. המצב השלם זה שהגוף נמצא, אבל אין לו שליטה בכלל. הוא כפוף לנשמה באופן מוחלט. מדרגה שנייה, שיהיה לגוף שליטה כלשהי, וימצא אדם בעצמו כמו זכר ממה שהיה לו בזמן היות לו הגוף. אבל אין זה זכר של פרטי דברים, אלא זכר כללי מדברים רבים שהיו בו. משל, למי שעברו עליו צרות רבות, ועמל, ויגע, בכמה הרפתקי עדו עלי, כמו שהגמרא אומרת, ואחר נשאר תשוט בו, ועייפות בכלל. זאת אומרת, עברו עליו צרות רבות, עמל ויגע וכמה הרפתקאות, אבל השורה התחתונה, כמו שהוא אומר, תש כוחו, עייפות באופן כללי. כי כן מציאות שליטת הגוף מוליד חיסרון אחד כללי. בלתי מובחן מהו בפרט, אלא כאיש אשר איזה יגון בלבבו, שאין שמחתו שלמה. אבל פי שאין טעם פרטי, ואת הוא לא יכול להסביר מהי הסיבה ליגון ההוא. כך לא תמצא כוח הנשמה בעצמה להתפשט בכל כוחותיה, אלא תרגיש כמו איזה כובד מועט לה, אבל אין פרטי המניעה נודעים. את מה גורם את התשוט, את העייפות הזאת, כמו שהוא אומר, היא מרגישה שהיא לא תמצא כוח הנשמה בעצמה להתפשט בכל כוחותיה. אבל היא לא יכולה להסביר מדוע, מה הגורם. זה מדרגה השנייה. רגע. מדרגה שלישית. ביות הגוף שולט בפרט, אך לא בכל פרטיו, אלא בקצת מפרטיו. שימצא האדם בעצמו איזה דברים מדברי הגוף. דברים היותר קלים. על כל פנים, אך על כל פנים גופניים. ואומנם פשוט הוא שבכל המצבים האלה אין תולדות גדולות לעניינים האלה של הגוף, וכמו שכתוב בסייעתא דשמיא. מדרגה רביעית, שיהיה הגוף שולט בכל פרטיו, וימצא האדם בעצמו כל העניינים הגופניים. אבל כמו שהנשמה עתה היא בעולם הזה, כגר בארץ, היא נמצאת בארץ, בעולם הזה, כגר, היא לא שייכת הנה, כן? אז הוא אומר, והיא צריכה ללכת בדרכי הגוף, כך הגוף יהיה כגר בארץ, והנשמה היא השולטת. והצטרך הגוף ללכת בדרכיה. זאת אומרת, היום הנשמה, היא מרגישה את עצמה כגר בארץ. היא כביכול לא שייכת הנה, כן? היא לא שייכת הנה. אבל יש מצב הפוך, שבו כביכול הגוף ירגיש. לגוף תהיה שליטה. כן, הוא אומר. תהיה שליטה בכוחות שלו. אבל הוא ירגיש כגר, לא הנשמה. כן. הנשמה היא השולטת. והצטרך הגוף ללכת בדרכיה. כי עניין שנאמר במדרש, אזלת בקרתה, הלך בנימוסה. איך כתוב? ברומא תתנהג כמו רומאי. כן? כשאתה נמצא במקום שאתה פה אורח, תתנהג כמו שמתנהגים שם. הגוף, במצב הזה, שבו הנשמה שולטת, אבל הגוף שולט בכל פרטי העניינים הגופניים, אבל הוא מרגיש, הגוף מרגיש את עצמו כגר. הוא חייב להתנהג כמו שמתנהגים במקום הזה. במקום הזה, השליטה היא של הנשמה. אז הוא חייב להיות כפוף לשליטה של הנשמה. למה זה דומה? אומר הרמח"ל, למשה רבינו עליו השלום, כשהלך לקבל תורה לישראל. זאת אומרת, הוא רוצה לומר, משה רבינו הוא במדרגה שהוא מתאר כאן, במדרגה הרביעית. הגוף שולט, בכל העניינים הפרטיים של הגוף שולט בהם, אבל אצל משה רבינו הנשמה שולטת, לא הגוף. הגוף מפעיל את כל המערכות הגופניות, אבל הנשמה היא השולטת. אז אומר הרמח"ל, כשהלך לקבל תורה לישראל, הנה לא איבד את גופו ולא נשתנה. אבל לפי שהיה גופו כמו אורח במקום הנשמות, משה רבינו, התורה אומרת שעלה למרום. הוא עכשיו נמצא במקום הנשמות. אז הוא כמו הגוף אורח. שינה את טעמו לעשות כמעשה הנשמות. או כמו שפרשו זל במציאה, לעולם אל ישנה אדם ממנהג המדינה עיין שם. ונמצא שהשתנותו באותו הזמן אינו, אינו נמשך מחמת עצמו, אלא מחמת מקומו, ואינו שינוי גמור. והנה עדיין אין תולדות נמשכות מענייני הגוף האלה. כי על כן עדיין הרי הוא כגר, וכמו שביארנו, שהוא צריך ללכת בדרכי הנשמה. כשהוא נמצא בין הנשמות כביכול, אז הוא במדרגת הנשמה. אלא שבמדרגה הזאת הרביעית, כל ענייני הגוף נבחנים ונודעים. אלא שאינם במקומם. וצריכים לבטל עניינם מפני הנשמה. ומן המדרגה הזאת ולמעלה, אין נבחן אפילו כל פרטי הגוף. כל שכן שאין להם תולדות. זאת אומרת, הם לא באים לידי גילוי. כל המציאות הגופנית במצב כזה לא באה לידי גילוי, שצריכים ללכת בדרכי הנשמה. טוב, נעצור כאן, נמשיך הפעם הבאה.